אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן כהסקט ביישומוני ההסקטים החביבים עליכם. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית אמר בנימין, על הביצוע הטכני דרור רודשטיין. שלום לשניכם, שלום מאיה סלע.
שלום לך יובל אביבי, אנחנו נדבר היום על מייקאובר, אם אתה יודע מה זה.
יודע מה לך? זה, עשיתי גוגל.
אוקיי, אז מה גילית?
אין מה לעשות, אם את דוחקת את היה, אבל הפינה, אני גיליתי שאני יודעתי מה זה, כי מייקאובר זה כמו בסרט קלולס, זה הרפרנס התרבותי שלי, שבו הנערות המעודכנות שר ודיון עושות מייקאובר לתאי כדי שתזכה בבחור הנכון. אבל האמת היא, יש לי דוגמאות טרשיות יותר, אני מעודכן.
תשמע, קלולס זה סרט אגדי.
זה נכון.
ללא ספק.
זה נכון.
בכל אופן, מסתבר של המייקאובר, נגיד נקרא לזה מהפך עיצובי שעושים לרוב לבית או לאדם, יש מקורות מעניינים. אנחנו נדבר היום עם העורכת והמסעית נועה מנהיים על המייקאובר באגדות, המטמורפוזה, שלפעמים באמת מסתדרת ואת נהיית אישה הרבה יותר רפה.
או
ממה
גבר.
ממה שהיית קודם. או גבר, אבל אני אישה, אז אני מדברת על נשים.
לא, אבל אל תפלי מגדרית.
אלוהים, אתם רוצים כל הזמן להידחף לכל מקום. פעם אחת מדברים על נשים, אז או גבר, אוקיי. אבל לפעמים זה גם משתבש. מייקאובר לא בדיוק מצליח.
הולך לכיוונים לא טובים שם באגדות.
אנחנו נדבר גם עם פרופסור גדעון טיקוצקי, שיעמוד בראש קורס לספרות ילדים, שהוא הראשון אי פעם בחוג לספרות באוניברסיטה העברית. ובפינתו אלעד אינטרנשיונל, אלעד ברנוי שלנו יספר לנו קצת על ספרים מעניינים מהנאיחר.
אני אתחיל עם פינה חדשה שאנחנו חונכים היום. עיקרן תחילה.
עיקרן תחילה, והרי החדשות ועיקרן תחילה.
כן, בדיוק. אנחנו נשתדל להגיב לענייני היום והחדשות והניוז עם קצת ספרות. אז היום זה מפתיע, כי יש כאילו כל מיני דברים, יש דברים חשובים בחדשות, כאילו, אבל נדמה שהקורונה נגיד נדחקה הצידה, המתיחות בצפון או בדרום נזנחה, הכל בעצם קצת הושם בצל של הגלידה. הגלידה של בן אנד ג'ריס, המטה האמריקאי שלה הכריז כי לא ימכור את הגלידות של החברה בהתנחלויות, פחות או יותר זה מה שהבנתי. באתר האינטרנט של החברה נכתב כי התקבלו בעניין פניות מלקוחות ושותפים עסקיים, זאת אומרת, אפילו עליהם לחץ של, של, של חרם, והם אמרו, מחירת הגלידה בשטחים הפלסטינים הכבושים לא תואמת את ערכי החברה, ואני לא ידעתי שלבן אנד ג'ריס יש ערכי חברה, זה מאוד
ברור שיש להם, דווקא להם זה ידוע שהם שני חבר'ה היפים כאלה שהקימו את ה... אתה לא יודע את זה, אה? טוב. אז היית צריך להעמיק קצת בגוגל שלך.
לא, אני עצרתי פה.
חברה מאוד ירוקה, חברה היפית כזאת של שני חבר'ה מה-60s.
זה לא עוזר להם שום דבר מהדברים שאמרת עכשיו, כי עכשיו הפכה הגלידה שלהם מדבר מתוק ונחמד וקר, לשם קוד של חרם אנטי ציוני ו-BDS ושאר איומים על בית.
זה חלק ממה שאמרתי עכשיו, זאת אומרת, BDS זה חלק מהדבר הזה, של יש לנו ערכים שמעבר לערכים קפיטליסטיים, ולכן אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. בכל אופן, אנחנו לא על זה רוצים לדבר על הערכים ועל ה-BDS, לא בהכרח, אילון גלעד בארץ ניסה פעם להתחקות אחר מקור המילה גלידה, וכתב שהיא מופיעה פעמיים בתרגום אונקלוס, תרגום התורה לארמית, פעם אחת כתרגום למילה קרח, בתלונה של יעקב ללבן הארמי. הבאתי ביממה אכלני שרבה וגלידה נחת עליי בלילה, סליחה.
כן.
הייתי ביום, אכלני חורף וקרח בלילה ותידד שנתי מעיניי, זה התרגום. כאילו, כן,
אז קרח.
קרח.
כן.
ופעם שנייה בתרגום למילה כפור, בתיאור המן שניתן לבני ישראל במדבר. וסליקת נחתת תלה והה על הפי מדברה, דעדקה מקולף, דעדקה דגיר כגלידה על הרע. שזה... וטל שכבת הטל, והנה על פני המדבר, דק מחוספס, דק הכפור על הארץ. בטח קראתי את זה נורא תארמית, אבל בסדר, זה מה שקרה. גלידה! מי היה מאמין שזו מילה כל כך עתיקה?
גלידה. אני שמח שאמרת גלידה, ולא גלידה. המילה גלידה מגיעה מהשורש ג' למד ד', וזה קצת מגעיל לחשוב על זה, אבל זה מגיע מאותו שורש, מתברר שגלד של פצע, אחרי שכמה זמן נהיה כזה מין גלד.
אנחנו יודעים מה זה גלד, יובל.
אז כשאתם אוכלים גלידה זה מאותו מקום, כמוהו, כמו הגלד, היא נקרשת ונהיית מוצקה. יש שם נוזל שנהיה מוצק. זה דוחה. אליעזר בן יהודה בעצמו חשב על המילה הזאת, וזה המשקל שלה מתברר, הוא לביבה. זה בכלל אתה אמור להגיד גלידה, אם אני מבין נכון? גלידה ולא גלידה.
גלידה?
לפחות גלידה.
לביבה, גלידה. לא, לביבה. אולי צריך להגיד... טוב, גלידה.
טוב, לספרות.
אוקיי, אז מה יש לספרות להגיד על הגלידה? בשביל זה אנחנו החלטנו לפנות דווקא לכך הפכתי לנזירה, ספר של ססר איירה, שיצא בהוצאת כתר בתרגום מספרדית של אורית קרוגלנסקי, בסדרה שנקרא ליברו, שבזמנו ערך שם אוריאל קון, ופשוט אפשר, כך הספר מתחיל.
בבקשה.
הסיפור שלי, כך הפכתי לנזירה, התחיל בשלב מוקדם מאוד בחיי, מעט אחרי שמלאו לי 6 שנים. תחילתו מסומנת בזיכרון חד שאני יכולה לשחזר לפרטי פרטיו. לפניו אין דבר, אחריו הכל הופך לזיכרון אחד ברור, ארוך וממושך, שכולל גם את שעות השינה ולא נמוג עד שעתיתי את גלימת הנזירה. עברנו להתגורר ברוסריו. 6 שנותיי הראשונות חלפו עליי ועל אבא ואמא בכפר במחוז בואנוס איירס. אינני זוכר את דבר מחיינו בכפר הזה ומעולם לא שבתי אליו. הכפר נקרא קורונל פרינגלס. העיר הגדולה, כך נדמתה רוסריו למי שבא מאיכן שאנחנו באנו, עוררה בנו התרגשות עצומה. יומיים בלבד אחרי שעברנו, החליט אבי לקיים הבטחה שהבטיח לי, לקנות גלידה. גלידה. זאת הייתה הגלידה הראשונה שלי. בפרינגלס לא היו גלידות. הוא, שבנעוריו ביקר בערים גדולות, דיבר פעמים רבות בשבחו של הממתק הזה, שנחקק בזיכרונו כחגיגה של טעמים, אבל הוא לא הצליח להסביר את סוד קסמו במילים. הוא תיאר את הגלידה באוזניי בדיוק רב, ואמר שמי שלא טעם טעם כזה לא יוכל אפילו לדמיינו. וכך הקטה הגלידה שורש במוחי הילדותי, וגדלה עד שהפכה למיתוס. הלכנו ברגל לגלידריה שאיתרנו יום קודם לכן. נכנסנו. אבי הזמין גלידה בגביע במחיר של 50 סנט בטעם פיסטוק, קרם וניל ותפוז סיני עם וויסקי, ולי הזמין גביע של גלידה טוט ב10 סנט. ורוד היה הצבע החביב עליי, הייתי מלאת ציפייה. הרצתי את אבא הערצה עיוורת. התיישבנו על ספסל במדרכה. מתחת לעצים שמילאו באותה תקופה את מרכז רוסריו, עצי בננה. עקבתי אחר תנועותיו של אבי. בתוך שניות ספורות הוא חיסל את פסגת הקציפה הירוקה. הרמתי גלידה על הכפית בזהירות רבה והכנסתי אותה לפי. ברגע שהתמוססו החלקיקים הראשונים הלשוני, תקפה אותי בחילה. מעולם לא טעמתי משהו דוחה כל כך. הקשיתי על הוריי בכל הנוגע לאוכל, וסודת תיאטרון הגועל לא נסתרו ממני כשלא רציתי לאכול. אבל הטעם הנורא הזה היה מעל ומעבר לכל מה שחוויתי אי פעם. תגובותיי המוגזמות ביותר, גם אלו שמעולם לא העזתי להפגין, היו מוצדקות בהחלט. במשך חלקיק שנייה חשבתי להעמיד פנים שהכל בסדר. אבא התאמץ כל כך לשמח אותי, אירוע נדיר כשלעצמו. הוא היה איש מרוחק, אלים, ולא ידע להפגין רוך. ולכן, כפשע היה בעיניי לוותר על הזדמנות כזאת. חלפה במוחי המחשבה לשתוק ולבלוע את הגלידה כולה, ולו רק כדי לרצות אותו. אני אמנם קיבלתי אצבעון של גלידה, גביע קטן לפעוטות, אבל בעיניי הוא נראה כמו הר. אני לא ידעתי אם הייתי מצליחה לבלוע את הגלידה בגבורה, כי לא הספקתי לעשות זאת. הטעימה הראשונה צעירה על פניי אבית בלתי רצונית של גואל שלא נסתרה מעיניו. אבית מוגזמת למדי, שהתמזגו בה תגובה גופנית ותגובה נפשית כאחת. האכזבה, הפחד והעצב העמוק שנבעו מעובדה שאפילו בנתיב התענוגות הזה לא אוכל ללכת בעקבות אבי. לא היה כל טעם לנסות להסוות את הבעת הגועל שעל פניי. אפילו היום לא הייתי מצליחה להסתירה. היא נחקקה על פניי לעד.
זה מושלם. טוב, המתוק של האחד הוא הגועל נפש, אכזבה, פחד ועצב עמוק של האחר.
כן, אין כמו גלידה פיסטוק, פשוט. אין לי מה להגיד על זה. הבו לי גלידה פיסטוק. נתחיל.
כשאנחנו חושבים על מטמורפוזה, הדבר הראשון שקופץ לראש, לראש שלי לפחות, זה הגלגול של קפקא. לא בדיוק המייק-אובר הכי לוהט שאפשר לעלות על הדעת, אפשר רק להניח שסינדרלה לא הייתה זוכה בנסיך, אם במקום דלעת שהופכת לקרקרה, היא הייתה הופכת לג'וק. למרות שאולי נסיך בקטע של הדברים האלה, אני לא יודע. אבל יש לנו עוד המון דוגמאות כאלה. מחר בערב המדיאטק שבחולון נועה מנהיים מחבר את הספר הרשת התרבותית וראש מחלקת ספרות עברית בהוצאת כנרת זמורה ביטן, תדבר על המייק-אובר באגדות. בעצם על כל העניין הזה של המהפך, שמתברר שהוא מורכב ומסואב. אז כדי להבין בדיוק עד כמה הוא מורכב ומסואב, הזמנו אותה לכאן. שלום נועה מנהיים.
שלום, שלום.
אז על אילו מייקאוברים
נגיד הנסיך עם הצפרדע, זה נחשב למייקאובר?
המהפך הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה של הלילה לבוקר, כי לדעתי האירוע הוא מחר בבוקר.
יפה.
סליחה.
יפה. זה מהפך, זה מייקאובר.
בדיוק.
אוקיי.
בדיוק. הפכנו את הלילה ליום. זה לא קל.
רק להכריש את הכוח לעשות את זה.
בדיוק. זה נקודה שרציתי שנגיע אליה. מבחינתי אפשר לסיים את השיחה.
אז תודה רבה לך, נועה מנהיים.
בבקשה. כמו שאנחנו, כמו שאנחנו יודעות, סליחה שאני נוקטת גם בלשון נקיבה, לבגדים יש כוח, או לכסות יש איזשהו כוח טרנספורמטיבי מאוד מאוד גדול.
כן.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על זה שהבגדים עושים את האדם, לפעמים הם ממש בפועל עושים אותו. זאת אומרת, זה לא רק העניין הזה של המייק-אובר מצפרדע לנסיך, שבחלק מהאגדות נעזר באקט אירוטי של נשיקה מצד הנסיכה, ולפעמים היא פשוט נורא נורא מתעצבנת עליו, כי הוא רירי ומגעיל וזוכה לה על הקרית, וזורקת אותו אל הקיר, ודווקא זה מה שהופך אותו לנסיך.
אוקיי, לא מכירה את הגרסה.
זו גרסה המקורית, זאת הגרסה המקורית.
מעולה.
היא מאוד מאוד פמיניסטית, כאילו הוא זוכה לה על הקרית, והוא כזה אפשר נשיקה, אפשר להתקרבל איתך, והיא כזה איכס, זורק אותו להכיר, וזה מה שהופך אותו להיות נסיך.
אז זה מה שהופך אותו בעצם להיות גבר.
כן, זה שהוא יכול לעמוד בדחייה,
כן.
הופך אותו להיות גבר.
או קצת השפלה וכאב.
ככה זה לאן שהוא רוצה, יובל. אבל אני חושבת שאחד הדברים שאני רוצה להתמקד באמת בשיחה מחר, מכיוון שהיא נערכת במסגרת תערוכה המדהימה שכולה מוקדשת לבגדים ופנטזיה, או לפנטזיה שהיא הבגד וכולי, זה התפקיד של הוויזרים, של אקססוריז ושל באמת כסות ובגד בתמורות המאגיות והקסומות האלה. ואנחנו מכירים את זה מבראשית, זאת אומרת, ההופעה של אדם וחווה שמודגשת כהופעה נודיסטית, והם לא לבושים, והם לא מתביישים, וזה דבר שקורה רק אחרי שהם אוכלים את פרי העץ האסור, ואז הם מבינים, העיניים שלהם נפקחות, זה גם מתואר באופן מאוד דרמטי. נפקחות העיניים שלהם, הם מבינים שהם ערומים, הם תופרים לעצם חגורות מעלי טענה, וזו גם השאלה הראשונה שאלוהים שואל אותם, כי אנחנו מתחבאים, הוא שואל אותם, למה אתם מתחבאים? ואז אדם אומר לו, ראינו שאנחנו ערומים והתביישנו.
כן.
אז הבגד, יש לו תפקיד מאוד משמעותי בטרנספורמציה הזו, שבמקרה של אדם וחווה זה בעצם כמעט ילדים, כן? שאין להם מודעות עצמית לגוף שלהם, אין להם בושה, למי שכן יש לו את התחושה הזאת של פרטיות ואיברים פרטיים וכו'. ואנחנו רואים את הגלגולים של המחשבה הזאת אחר כך במיתולוגיות אחרות, ואל תוך המרחבים האלה של הפולקלור והאגדה. בין אם זה באגם הברבורים למשל, כן? שזה עניין של כסות הנוצות של עודת, הצבע השונה של עודיל, כן? שהיא בשחור ועודת בלבן. אז הבגד פה הוא מאוד מאוד משמעותי.
הדברים, כשאנחנו חושבים על מייק-אובר, וגם כשאנחנו, אפילו כשאנחנו חושבים על אדם וחווה, שללא ספק הפסדנו המון מהעניין הזה, כי ירדנו מגן עדן, והכל השתבש מאז. אבל אנחנו בכל זאת חושבים על זה בתור דבר חיובי על המייק-אובר. אבל לא תמיד הוא חיובי, לפעמים זה ממש משתבש, לפעמים כל הדבר, המאגיה היא לא תמיד פועלת לטובתנו.
נכון, ונגיד אחד המקרים שבהם זה משתבש, והם גם כן המקורות שלהם מאוד עתיקים, זה במקרים של למשל אנשי זאב, כן, שאפילו כבר בתיאור שלי שזה זאב הראשון, של איקיון, אצל אובידיוס הוא מתאר איך זהו סופך את המלך ניקיון הזאב, והגלימה שלו ממש הופכת לפרווה. זאת אומרת, לא רק הגוף שלו, אלא הבגדים שלו הופכים להיות חלק מהטרנספורמציה הזו, והוא לא חוזר חזרה לדמותו האנושית. הוא כלול לנצח בדמות הזו של הזאב, כעונש על החטא שהוא ביצע. אז הטרנספורמציה יכולה להיות באמת לזאב, לג'וק, לדבר שהוא גם לא הפיך, וגם הוא מחריד ומגונה. והשאלה על איזה צד טיפול, היא קצת שאלה קרמטית. זאת אומרת, כמו שאתה יכול לפחק להתגלגל
תלוי בחטאים שלך.
לא, זה בדיוק מה שרציתי לשאול, אבל איך אנחנו יכולים לדאוג?
אני מרימה לך.
אנשים מודעים מאוד לחטאים שלנו. איך נדאג שהמייק אובר שאני עובר הופך אותי לנסיך יפה תואר, שזה מה שאני מרגיש שמתחבא בתוכי, ולא לג'וק? שזה מה שאחרים אולי חושבים שמתחבא.
אז אני חושב שמצד אחד, אני אגיד את זה אחרת, זה גם כן רעיון שעבר כמה גלגולים בעצמו לאורך השנים, ואם תחשבו על סינדרלה, אז היא עדיין צריכה קודם כל להיות תנועה וחסודה וטובה, ולעשות בדיוק מה שאומרים לה, ולסבול המון המון זמן עד שהגאולה בדמות הפייה הסנדקית שלה, או אימא שלה, תלוי באיזה אגדה אנחנו קוראים את זה, באה לעזור לה, רוח של אימא שלה. ואז היא מקבלת את המייק אובר הזה מצד שלישי, שהופך אותה להיות הדמות הנחשקת הזו. ואז אנחנו מתקדמים באיזשהו אופן לפרוזן, ובפרוזן, בלשבור את הקרח, כבר אנחנו לא צריכים צד שלישי. אז יש לנו מייק אובר שמאחר ודיסני יודעים מה הם עושים, נראה דומה מאוד לזה שאנחנו יכולים לראות בסרט של סינדרלה, כמעט עם אותם נצנצים כסופים שמרחפים סביב הדמות של אלזה, אבל הפעם היא עושה את המהפך. היא עושה לעצמה את המייק אובר. היא כבר לא את חפייה הסנדקית ולא את החברה הכי טובה ולא את הרוח של אמא שלה, היא לוקחת את הגורל שלה בידיה והיא הופכת למישהי אחרת, לא בזכות העובדה שהיא תנועה וחסודה ועובדת נורא קשה כל בוקר, ומצליחה לברור גרגרי אורז מהאפר.
בעצם הם נפרדים מאפקט פיגמליון, גברתי הנבה, כל הדבר הזה, ואומרים, את לא צריכה גבר בשביל לעשות מהפך.
מה, אבל זה מהפך היום ונורא, היא גוזרת על עצמה פרישות בארמון קרח. אני לא זוכר בדיוק מה הולך שם, אבל זה מה שקורה במהפך שלה. היא אומרת, אני משתחררת, אני חופשייה. איזה חופש זה? היא כלואה לבד בארמון קרח שהיא לא יכולה לגעת באף אחד.
ואחר כך, אבל הקליעה הזו מאפשרת לה, ואני לא רוצה לספיילר לאנשים שלא ראו את הסרט.
מי שלא ראה את פרוזן עד היום מגיע לספוילר.
היא מגלה את הכוחות שלה, יש לזה פן שלילי ויש לזה גם הרבה מאוד פנים חיוביים. עד אז היא בעצם הדחיקה את כל היכולות שלה, היא הדחיקה את הכוח שלה, היא חיה באיזשהו מין לימבו שבו היא לא יכולה לבטא את עצמה. וברגע שאתה מבטא את עצמך, אז יכולים להיות לזה ביטויים חיוביים וביטויים שליליים, ובגדים, אני חושבת במובן הזה, הם איזושהי השלכה או הערכה של העצמי. האופן שבו אנחנו מציגים את עצמנו לעולם, יכול לפעמים גם להיות בו אלמנט כמעט קסום, שמשנה את האופן שבו אנחנו יכולים לפעול בעולם, לא רק להיראות.
זה נכון, כשאתה מתלבש יפה בבוקר, אתה מרגיש שאתה יכול לכבוש את העולם, זה ממש נכון, גם מהחיים שלנו.
מה ההבדל באמת בין גברים לנשים בעניין הזה של המייק אובר?
יש לא מעט מעשיות ואגדות, בעיקר כאלה ששייכות לסיווג של החתן חיה, קלסיפיקציה של אגדות, שכוללת גם את נסיך צפרדר שדיברנו עליו, וגם את הנס קיפודי, שזו עשייה שאני מאוד מאוד אוהבת, שבהן באמת יש לנו, כמו ביפה והחיה, גבר שהוא בלבוש או בקסות או במצג חייתי, ובדרך כלל אהבתה או לחלופין התחתה של האישה את הגבר בקיר, או איזושהי פעולה של האישה הופכת אותו מחיה בחזרה לאדם. זאת אומרת, האישה היא האלמנט המתרבט הגדול במייק אובר הגברי.
אבל הוא לא נדרש להיות...
המייק אובר הנשי לא עובד לפי החוקים האלה.
הוא לא נדרש להיות צנוע וענב ונחבא אל הכלים וטוב ולעשות את כל מה שמותר.
לא, אבל הוא נדרש להיות מבוית, היא מבייתת אותו.
הוא נדרש לאכול יפה ליד השולחן, אם לא ראית את היפה והחיה.
לטפל בילדים. את יודעת, לשטוף את הבית, לעזור בבית, כן?
כן, כן, כן.
הוא נדרש לכל הדברים הנוראים האלה.
האישה זה הדובדבן על הקצפת של התרבות שלו.
איזה יופי שכל המגדרים יכולים לצאת ניזוקים מהדיון הזה.
אבל לסיום אני רוצה לדבר על המלך עירום. שזה כאילו מייק אובר הפוך, זאת אומרת, אנחנו מפשיטים את המלך בעצם.
אנחנו מצד אחד מפשיטים את המלך, ומצד שני אנחנו מלבישים אותו במשהו אחר. בעיניי אחד החלקים האהובים ביותר בהגדה הזאת, הוא דווקא החלק שבו החייטים המזויפים מספרים למלך על מה הם מכינים לו, ומלבישים אותו נורא נורא בקפידה ובזהירות, בקסות הזאת, בגלימה הזאת, בבגדים האלה שאין בהם שום דבר.
כן.
כי עם כל הכבוד לילד הזה, זה שקם וצועק, הכוח בעיניי בסיפור הזה הוא על איך אנחנו יכולים להניח לדמיון שלנו, להעניק לנו ביטחון. זאת אומרת, הוא כל כך קונה המלך את הסיפור בעצם שמספרים לו, שהוא מרגיש מספיק בטוח בעצמו בשביל ללכת לאחור בזמן, לימים שבהם אדם וחווה אכלו מעץ הדעת והתביישו בעצמם, הוא חוזר חזרה, והוא הופך את כל הסיפור הזה, והוא כבר לא מתבייש. הוא עטוף בסיפור, הוא לובש כסות של מילים ושקרים, וזה נותן לו מספיק ביטחון בשביל ללכת ערום ברחוב. אני מקנה.
נהדר, כן, נכון.
עטוף בסיפור ובמילים, איזה יופי. מגיה של מייקובר, נועה מנהי, מחר בבוקר.
בבוקר. במדיאטק.
במדיאטק שבחולון יש בטח עוד המון המון דברים שלא נגענו בהם, ותוכלו מחר בבוקר לגלות אותם. תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות. לפי מה שמצהירים באוניברסיטה העברית, בשנת 1926 הם התחילו ללמד ספרות עברית, אבל מאז ועד היום הם לא לימדו קורס מבוא בספרות ילדים. לא עוד, החל משנת הלימודים הקרובה, ינחה פרופסור גדעון טיקוצקי את הקורס ספרות הילדים העברית, הבית הפרטי והבית הלאומי. שלום לפרופסור גדעון טיקוצקי.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, כמעט 100 שנה חלפו. למה עכשיו החלטתם שצריך או... זה פתאום צץ הדבר הזה, מה שכנע אתכם?
אז אני אולי לרגע אתקן ואומר שכן הייתה התייחסות במהלך השנים ליוצרים לילדים, לסופרי ילדים, אבל אולי לא בצורה שיטתית, מסודרת כזאת. ונדמה לי שזה חלק ממגמה שלפחות אני מנסה לקדם, של הסתכלות על הקאנון מבחוץ, מחוץ לקאנון, מתוך הבנה ש... כשנמצאים בז'אנרים, בצורות שנחשבות פחות קנוניות, ומסתכלים על הקאנון, אז זה כמו מנוף ארכימדי, ואפשר לראות דברים שלא רואים מבפנים.
מה למשל ראית כשהכנת את הקורס? מה רואים?
אני חושב שפשוט כל מה שאנחנו מדברים עליו בספרות הילדים, סליחה, בספרות העברית החדשה, המון מגמות וזרמים, לא תמיד קוראים עם אותם כלים, עם אותם משקפיים, גם את ספרות הילדים. אז למשל, מדברים הרבה על כל העניין של הטריטוריאליזציה, התכנסות ממרכזים שונים למרכז אחד, אפשר להראות את אותה תופעה גם על ספרות הילדים העברית. ולהפך, אפשר גם להגיד שבספרות הילדים, לא רק העברית, בכלל, זה מין כמו דופן כפולה של מזוודה, שאפשר לראות בה כל מיני מסרים חתרניים, שאי אפשר להגיד בספרות הקנונית, הספרות למבוגרים, ורק בה אפשר להגיד.
תן דוגמה.
כל הדוגמאות הקלאסיות של, כמובן, בספרות העולם, של החל מהספרות שנכתבה במלחמת העולם הראשונה, עמק המומינים וכן הלאה, שיש בזה גם מסרים פציפיסטיים. ובמקרה של ספרות הילדים העברית, אז אני חושב למשל על ספר ילדים של יהודה אטלס, שרואים שם ציור שהאווז קורא, זה ספר שיצא בשנות ה-80, הסתיימה מלחמת שלום האווז.
וואו.
אתם מבינים.
כן, כן, כן.
אני רוצה לשאול, אנחנו מסתכלים על הספרות העברית לילדים, ויש שם עושר עצום ורב, ואני מניח שאת צריך לעשות סינון מסיבי ביותר. איך עושים את הסינון הזה? איך מחליטים, אוקיי, זה חשוב, זה מראה את המגמה שאני רוצה להראות, וזה לא ייכנס לקורס.
אני חושב שטבעם של כל קורסים זה באמת לנסות לצייר איזה מהלך, תחנות בזמן, אני כמובן לא הראשון שחוקר ספרות ילדים, כן, שלא יובן בטעות, ואני נשמח פה על מחקרים קודמים, בין השאר של זוהר שביט ויעל דר ואוריאל אופק, מנחם רגב ואחרים. מה שאני מנסה להראות בקורס זה באמת את התנועה הזאת בין הפרטי לבין הלאומי. איך הכוונה, האידיאולוגיה הלאומית מכוננת סובייקט פרטי, ולהפך, ברגע שכבר נוצר ילד עברי לפי הכללים, יש לו רצונות משלו, והוא כבר מכתיב ספרות אחרת. והתנועה הזאת בין האידיאולוגיה לבין הפרטים היא שמעניינת אותי.
אז הקורס הזה בעצם מתחיל כבר השנה, נכון? ואתם יודעים?
נכון.
אז אתם מתחילים להרגיש עד כמה זה קולע למה שהסטודנטים רוצים? זה יהיה בעצם קורס לתואר ראשון? אז השאלה אם, אתה יודע, אנחנו מגיעים...
האם צריך לקלוע למה שהסטודנטים רוצים? בסוגריים?
בדיוק, האם זה דווקא בדיוק הדבר? האם זה משרת איזה רצון באמת להתאים למשהו שהם מבקשים, או שבעצם סטודנטים רוצים בדרך כלל, כשהם מגיעים לתואר ראשון, לפנות אל ספרות קלאסית, וללמוד תיאוריה וביקורת, וכל מיני דברים כאלה.
נדמה לי שהמילה הנכונה במקרים האלה זה תמיד איזון. ישנם הקורסים חמורי הסבר, המלומדים, את חלקם גם אני נותן, שהם באמת נותנים את ההיסטוריוגרפיה ונותנים את המושגים והתיאוריה כמו שציינתם. ואולי אנחנו גם טועים, בעצם זה שאנחנו אומרים, רגע, קורס הספרות הילדים זה משהו יותר פופולרי, אולי אנחנו טועים. זאת אומרת, עצם ההסתכלות שלנו על האפיק יצירה העשיר כל כך הזה כדבר שולי, אולי נחות, זה משהו ש... אומר בעצם משהו עלינו. ולהפך, אם נסתכל על זה כאפיק לגיטימי שהולך לצד היצירה הקנונית, אנחנו נלמד, וכן, לסטודנטים בעיניי זאת הזדמנות להכיר את התרבות העברית בכלל מזווית פחות שגרתית. אגב, גם מבחינת השפה העברית אפשר לראות איך ספרות לילדים ממש משכללת, גם ברמה של שמות לחיות, שבסוף המאה ה-19 בקושי יודעים איך לקרוא לחיות, כי אין מילים עבריות, וקוראים נאמר, יש חיה שכל הזמן מופיעה, הגמל נמר, אתם יודעים מה זה? גמל נמר.
ג'ירפה.
גמל נמר. ואחרי שכותבים את המילה הזאת ועוברים לג'ירפה, אז בהתחלה ג'ירפה זה ג'ירפה, בזיין. או החיה של קצת בהמות.
אבל ג'ירפה זה לא מילה בעברית בכלל, זה פשוט,
נכון,
לקחנו המילה.
כי גמל נמר זה לא...
גמל נמר.
למה? גמל נמר זה הרבה יותר יפה.
אולי יותר יפה, אבל זה לא מתגלגל על הלשון.
אנחנו נייסד את התנועה להחזרת השמות הישנים, קאט במקום סקנאי, ותמסח במקום תנים, וסוס היאור או בהמות במקום היפופוטם. אנחנו נחזיר את המילים.
אתה תמצא גב מצד מגישי מה שקרו.
אני פה יום בשבילך,
לגמרי,
באמת, קמפיין.
לגמרי, תמסך, זה נהדר. סוסיור, זה נפלא.
אוקיי.
אני רק רוצה לשאול לסיום, זו תחנה ראשונה בדרך לתוכניות גדולות וענקיות בהרבה בהקשר של ספרות ילדים? זאת אומרת, זה הולך להיות אולי יהיה...
החוג
לספרות עברית לילדים, או חטיבת קורסים, או הכוונה... של סטודנטים לעשות יותר מחקר בנושא?
ככל שזה תלוי בי, כן, אני כמובן לא יכול לומר דבר וחצי דבר בשם האוניברסיטה. ושוב, אנחנו גם לא ראשונים, ישנה תוכנית נפלאה של לימודי הילד והנוער, תרבות הילד והנוער בתל אביב. אני כן מקווה שזה יביא לקהל בירושלים, לסטודנטים בירושלים, תכנים חדשים ש... יצטברו, וגם הלוואי שיכתבו עבודות גמר בתחום הזה, כי אני מרגיש שזה ממש תחום שעוד דורש הרבה מחקר ועשייה.
פרופסור גדעון טיקוצקי, ספרות הילדים העברית, הבית הפרטי והבית הלאומי בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
תודה, להתראות.
כל טוב.
עכשיו, אלעד אינטרנשיונל.
ואנחנו, כפי ששמעתם, עם אלעד ברנוי שלנו, מגיש ועורך התוכנית פופ-אפ שמשודרת ב-10 בבוקר מדי יום חמישי, אך לא פחות מזה הוא גם אלעד אינטרנשיונל, האיש שלנו בחול, שמספר לנו על ספרים שעוד לא זכו לתרגום, שלום אלעד ברנוי.
שלום שלום, התרגשתי מאוד מאוד הזאת.
זה אות מאוד מיוחד.
אני רוצה שהוא ישמע בכל מקום שאני הולך.
בחוצות ירושלים.
אני אלך למקום, אני נכנס, וזה כאילו יהיה ה-theme כזה.
זה כזה עם הלמטה.
בדיוק, כן.
תשמע, אין לנו שום דרך לדאוג לזה, אבל אנחנו רוצים לדבר על ספרים.
כן.
על מה נדבר היום?
מה בפיך?
טוב, אז ככה, יש לי שני ספרים לדבר עליהם. אחד נקרא Night Bitch. Night Bitch, כלבת לילה, שכתבה אותו רייצ'ל יודר. זה לא רייצ'ל יודל, כי חיפשתי אותה כמה פעמים בשם הזה, והגעתי לאודישנים של בחורה שקוראים לה רייצ'ל משהו ששר היודל, ו-The Voice האמריקאי. אז יודר עם R, אוקיי?
תודה לס.
לכל המאזינים שרצים לחפש, אני עכשיו, דבר ראשון שאני אלך לעשות, זה לחפש את היודל.
הסרטון הזה, האודישן הזה, הולכות עכשיו לעלות לו הצפיות.
מיליונים.
הם לא יבינו מה קרה. בישראל.
זה רומן הביקורים שלה, וזה מספר, זה סיפור מאוד משונה, זה על אישה שחיה בעיירה אמריקאית, משעממה ושקטה, יש לה ילד, יש לה בעל, והיא יום אחד מגלה שפתאום יש לה שערות על הצוואר, וכל מיני דברים מוזרים מתחילים להופיע על הגוף שלה, והיא בעצם הופכת לכלבה, אבל זה לא בדיוק הופכת לכלבה, היא הופכת לאיזה מין יצור, הם לא ממש מסביר.
אנחנו בדיוק דיברנו עכשיו על טרנספורמציה.
נכון,
עם נועה מנהיים.
הכל מכוון ומחובר.
אוקיי.
נועה ואני זמרנו, סתם לא, אבל הרעיון כאן זה שבעצם נוצר לזה מין אלטר אגו, שהוא מין חצי כלב, חצי בן אדם, וקוראים לה, דמות הזאת, Night Bitch. זה לא שם הכי יצירתי בעולם, צריך להודות. אני חושב שאם הייתי מפתח לעצמי אלטר אגו חייתי, הייתי חושב על...
רגע, זה קורה רק בלילה? היא כמו אשת צאב?
זה קורה בלילות, אבל זה גם מחלחל כאילו ליום.
רגע, אבל מה קורה עם הכלבה הזאת בלילה?
אז זהו, אז היא מתחילים להתעורר בכל מיני יצרים וכאלה דחפים, והיא נהיית... פראית וכזה. עכשיו, יש פה הרבה דברים, יש סצנה אחת שנורא נורא הצחיקה אותי, שאלת אם זה רק בלילה, זה גם מחלחל ליום יום, ואז אני חושב שאולי הסצנה היחידה בספר שבה ממש מתייחסים לאיך שהיא נראית, זה שהיא באה לבית הספר, לגן, לאסוף את הילד שלה, ואז מי שאומרת לה, יו, אני מתה על השיק החדש שלך, בוהו סטייל, וזה, כי כאילו מין קרועה, וכזה עם שערות בכל מקום, וזה, זה נורא הצחיק אותי. אבל בגדול, יש הפרדה בין שתי הדמויות האלה, ויש כאן אלטר איגו. עכשיו, יש המון דברים שכזה עולים תוך כדי הקריאה בספר, קודם כל באמת טרנספורמציה. אני לא יודע מה, עכשיו אני מפחד לדבר על זה, כי נועה מנהיים דיברה, ובטח אמרה דברים חכמים יותר, אבל כן, חושבים על כל הפעמים האלה בספרות שאנשים הופכים לבעלי חיים. כאן ספציפית, זה שהיא אישה זה מאוד מאוד נוכח שם, כי היא מאוד אישה, כלומר היא כזה מנהלת משק בית, היא אימא. אז העניין הבן אישה לחיה הוא כזה המרכז של הספר בעיניי. יש שם, אני חושב, כזה, אולי הרהורים על הורות, על אימהות, ועל כזה... איזה זהויות, לאו דווקא זהות במובן הפשוט של המילה, אלא איזה זוויות לזהות יכולות להיות לאישה כשהיא מגדירה את עצמה, נגיד, על פי העבודה שלה, על פי בעלה ועל פי הילד שלה. מה עוד מתאפשר לה?
אני רוצה לשאול רגע, אתה אומר שזה מחשבות על הורות, זאת אומרת, למה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה? הכוונה היא שהכבילה הזאת, הזאת שהיא כבולה להורות ולעבודות בית, בעצם גורמת לה למשהו פנימי להתפרץ ולהגיד אני יכולה יותר, אני הופכת לכלבה.
אני לא יודע אם דווקא זה מה שגורם לזה, אבל זה בהחלט, בתור Night Bitch מתאפשרים לדברים שלא מתאפשרים לה בגלל שהיא כבולה. אז במידה מסוימת כן, כלומר, הביקורת נגיד שעולה מהספר זה ביקורת חברתית על מה אימא שנמצאת בבית עם ילד אחד ועם בעל די מאפן, מה היא יכולה לעשות ומה היא לא יכולה לעשות, ואיך הדבר הזה מתבטא. עכשיו, צריך להגיד, הרעיון של הספר נחמד וכאילו עלילה טובה, יש בו המון 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 בעיות, כשהבעיה העיקרית בו היא ההומור שבו. עכשיו, אני כאילו... לא, אין לי איזה עמדה מוסרית גבוהה לעמוד ממנה כשאני מדבר על הומור, כי באמת אני מגיע לתאומות מאוד עמוקים עם ההומור שלי, אבל שם יש ממש בדיחות כאילו קרש, ממש, כאילו בדיחות באמת לא מצחיקות, כאילו באמת, שאני קורא ואני אומר, סיריסלי כאילו...
אבל זה לא בכוונה.
לא, זה לא בכוונה, זה מנסה להצחיק וזה כאילו, זה לא מצחיק, זה קורה מלא, ובכלל, יש שם איזה חוסר איזון, שבדרך כלל זה דווקא דבר חיובי בעיניי, חוסר איזון בכתיבה, כשדברים הם קצת מופרעים, אבל יש שם איזה חוסר איזון בין הניסיון לכתוב משהו חד, תיאורי, חי, אנושי, לכתיבה שהיא כזו פורת כל סדר והולכת לכל הכיוונים, וזה מייצר אינוחות, שאני לא בטוח שזה אינוחות שהייתי רוצה...
אבל אולי גם כן זה מכוון, כי הרי כל העניין הוא ה...
לא, אי אפשר שכל דבר תחשוב שהוא מכוון,
אני מאתגר אותך, אולי זה מכוון, כיוון שהספר, כפי שאתה מתאר אותו, מדבר על המאבק הזה בין המסודר והמשועבד והכבול, המסגרת המשפחתית ובין החייתי המתפרץ.
זה, 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 זה כאילו נכון, וכאילו זה כמו, זה כמו פעם קראתי את הספר, ונורא התעצבנתי מזה שהכתיבה דלה, ואז חשבתי, טוב, זה כנראה הקבלה
זה לזה, מכוון.
שמערכת היחסים ביניהם היא דלה.
כן, בסדר.
אז כאילו, זה בסדר, אני אחלה, אבל אני כקורא...
לא מספיק טוב בעיניך.
זה קצת איבדתי סבלנות, אז אני כן אגיד, מי שכזה מאוד בעניין של ספרות, שהיא כזה לא לוקחת עצמה ברצינות, עם תזזיתית, טרנספורמציות, חיות, עניינים, אחלה, זה לא איזה רגע ספרותי שאנחנו עכשיו נחזור אליו.
אז בוא נעבור. ודווקא
הראשון של רייצ'ל מהיודל דווקא היה
נחמד. אוקיי, אז לפחות הרווחנו את זה.
משהו נשאר, כן.
בוא נעבור לספר הבא.
הספר השני קוראים לו אולה פאפי.
אולה פאפי.
אולה פאפי, ותת הכותרת שלו זה How to come out in a Walmart parking lot and other life lessons. אוקיי? עכשיו כתב אותו בחור עיתונאי בשם ג'ון פול ברמר, שהוא עיתונאי אמריקאי שאני עוקב אחריו בטוויטר כבר הרבה זמן, כי הוא מאוד 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 מצחיק. למעשה הוא החשבון הראשון שעקבתי אחריו כשפתחתי את הטוויטר. בשבילו פתחתי את... אני מגזים. אבל אני מאוד אוהב את הטוויטר שלו, כי היה לו מין טור כזה באיזה אתר, שהוא היה כותב כמו... את מדריך כזה לדייטינג של הומואים, זה היה כזה מין המדריך לגריינדר נקרא לזה, זה היה מאוד 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 מצחיק, הרבה מזה היה בצחוק, והיה לו שם דמות כאילו שזה כזה אולה פאפי הזה, והוא היה עונה לאנשים כאילו על שאלות שהם היו שואלים, ועכשיו הוא כאילו גייס את כל הפרסונה הזו לספר, זה 12 מסות, שכולן קשורות באיזושהי צורה כזה ל... חיים קווירים, להומויות, לדברים כאלה, אבל זה גם עם הרבה הומור, וזה גם יש לזה איזושהי ייחוד של כזה מדריך עזרה עצמית. אז אלה לא הדברים שאני קורא בדרך כלל, ונורא נורא נהניתי. עכשיו נהניתי גם במובן כאילו הזול שלנה, שכזה מין מישהו אומר לי איך להיות טוב יותר, ואיך להרגיש טוב יותר וזה, ואני בטוח שאנשים שקוראים הרבה ספרים כאלה יהיו קצת ביקורתיים כלפי זה, לי אין שום יכולת להיות ביקורתי כלפי זה, כי זה פשוט באמת זר לי לחלוטין.
רגע, אבל החיים שלך השתפרו בעקבות הקריאה בספר הזה? כאילו, אימצת חלק מה...
לא הייתי מרחיק לכת עד כדי כך. לא צריך להגזים, כן? אנחנו פה על הספרים, אנחנו פה על החיים. אבל כן, יש שם הרבה רגעים, יש שם הרבה רגעים שהם כאלה מחכימים באופן שבהם נראה לי בעיקר אולי קווירים חושבים על עצמם, על המשפחה שלהם, על החברה, על כזה, נגיד יש שם קטע שהוא אמר על כל קוויר, שאחד הדברים שהכי מפחידים אותו בעולם כשהוא פוגש סטרייט, זה שהוא שואל, אפשר לשאול אותך שאלה? זה כאילו הדבר הכי נורא שמישהו יכול להגיד לך, כי אפשר לשאול אותך שאלה וזה... כן, נו, בוא נעביר שיעור עכשיו. אז סתם דוגמה, וגם נגיד למערכות יחסים עם המשפחה, אני חושב שיש שם תובנות מאוד מאוד יפות. אני כן חושב שיש איזשהו, עוד פעם, אני מדבר על איזון, יש שם איזשהו חוסר ביכולת לאזן בין הומור ואירוניה, ובין כאילו רגש אמיתי, ובאמת משהו שהוא נוכח בחיים, ועדיין יש פה קריאה מאוד מאוד טובה, אני חושב שזה בעיקר למי שהנושאים האלה מעניינים אותו, אבל גם אם לא, טקסט שנון, כיפי, אולה פאפי. ממליץ בחום.
אז שני ספרים שהם פאן, שהם פאן.
כן, כלילים, נחמדים, כיפים.
אלעד ברנוי, תודה רבה לך.
אלעד
אינטרנשיונל, להתראות בקרוב. יובל, אנחנו כרגיל מסיים המלצות.
נכון, כרגיל במרביעי, מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע. היום, בשעה 18:00 בזום של הספרייה הלאומית, תדבר דוקטור מרב חן, שהיא נכדתו של יצחק בשבי זינגר וראש החוג לפסיכולוגיה במכללה האקדמית תל חי, על סיפור הנתק והקשר בין בשבי זינגר לבנו ישראל זמיר, במליאת 30 שנה לפטירת הסופר זוכה פרס הנובל.
מחר יום חמישי ב-8 בערב בחנות הספרים הרחובותית מילטה, התארח דוקטור אילן פרז לחתימה על ספרו החדש, מתי מותר לאכול את השכן שלך. כל הדבר הזה במקביל לערב ג'אז שהתקיים במקום, אנחנו דיברנו איתו כאן בשבוע שעבר על הספר הזה, התשובה שלו היא לא, הוא לא ממליץ לאכול את השכן שלו.
למרבה הצער, למרבה הצער אסור. מחר בשעה 19:00 בערב בחנות הספרים סיפור פשוט בתל אביב, תתקיים באיחור קורונה אופנתי, ההשקה של בו, לקק אותי, ספר הביקורים, של המשוררת אודיה רוזנק, בהשתתפות דוקטור נבית ברל, שירי לברי, בועז כהן, חגי מרום ואודיה רוזנק בעצמה.
נכון, עוד מחר, וואו, מחר יום עוד עמוס, לא יודעת איך תבחרו, בשעה 8 תתקיים גם השקת הספר, במקדש הזה היחיד בבשר של קים מידן, במקום לשירה בירושלים, בהשתתפות יונתן דיין, גלעד מאירי, טל ניצן, נועה שקרג'י, חדווה הרחבי, ספיר יונס, יונתן ברג וקים מידן כמובן עצמה.
ביום שבת, מוזיאון טיקוטין לאומנות יפנית בחיפה, יקיים ספשייל דוקו ספרות נשים, יקרינו בשעה 10 בבוקר את הסרט גשם בעיניים על דבורה עומר, וב-12 את הסרט בובה ממוקנת על דליה רביקוביץ'.
ואחרון חביב, מחר יום חמישי בבית ביאליק יתקיים ערב עיון לכבוד ספרם של דן מאירון ואריאל הירשפלד. הכוכבים לא רימו, כוכבים בחוץ מאת נתן אלתרמן, קריאה מחדש. חוקרי הספרות יונתן ורדי ושיר הסתיו יישאו דברים על הספר. חוקרי הספרות ומחברי הספר דן מאירון ואריאל הירשפלד יקראו ויעירו על שירי כוכבים בחוץ. תנחה פרופסור רות קארטון בלום.
וזה הזמן שלנו לסיים.
באמת
נודה למפיקת התוכנית תמר בנימין ולדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר נשדר את המיטב של השבוע החולף. כרגיל בימי חמישי אנחנו נשוב לשידור חי. ביום ראשון.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.